הרדיו הבינתחומי 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וכל ישראל
חדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית עם אלעד אוזן
שלום לכל המאזינות והמאזינים כאן בחדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית ברדיו הבינתחומי 106.2 FM היום אנחנו היום אני אקח אתכם אל תוך העולם המופלא של יוזף היידן ואל תוך העולם המופלא של רביעיות המיתרים של יוזף היידן אנחנו נדבר קצת גם על הז'אנר הזה על רביעיית המיתרים שהיידן היה אביו במידה רבה מאוד, אביו מולידו בעצם של הז'אנר, פיתח אותו, כתב מספר עצום של רביעיות בכל קנה מידה. היידן היה גם אחד מה, נקרא לזה גם אחד מה מלחינים הגדולים בעצם של התקופה הקלאסית. אחד מהמסמנים אפילו של התקופה הקלאסית מוזיקאי שהוא ערץ על ידי המון אנשים ביניהם בבטהובן שגם למד אצלו קצת אבל זה לא לגמרי הצליח ואנחנו נאזין לכמה רביעיות שאני ליקטתי עבורכם מספר רביעיות נהדרות הייתי רוצה להתחיל עם הרביעה הראשונה במה שנקרא באיזושהי אווירה מנחמת, אווירה מז'ורית ולכן אנחנו נתחיל עם רביעת המיתרים בדו מז'ור אופוס 33 שזכתה לכינוי האהוב עליי הציפור בכך בעצם אנחנו נפתח את התוכנית עוד לפני שאנחנו נדבר גם על תרומתו של היידן או על הרביעייה עצמה וכך נצלול אל תוך עולמו של המלחין האדיר הזה אז אנה נעימה
Thank you.
הפרק הראשון, מתוך רביעיית המיתרים, של היידן, ואנחנו בעצם בתוכנית הזאת עוסקים באופן כללי בז'אנר הזה שהיידן כונה אביו. היידן כונה לא פחות מאביו של אבי רביעיות המיתרים. והפרק הראשון, האלגרו מודרטו, מתוך רביעיית המיתרים בדו מז'ור, אופוס 33, השלישית. עצם אולי אני אגיד מילה וחצי על הרביעייה הזו. כאמור, מכונה הציפור, דר ווגל, ורביעייה בת ארבעה פרקים, פרק ראשון ב... משקל ארבעה רבעים, הפרק השני סקרצו אלגרטו שלושה רבעים, אדאג'יו בשלושה רבעים, והפינאלה רונדו פרסטו בשני רבעים. השם הזה הציפור, איפשהו, אם אתם הבחנתם במלודיה הזו של הכינור הראשון שחוזרת, התווים החוזרים האלה, כן, של המלודיה, נתנו לה איזשהו איכות כמו ציפור, ולכן גם קיבלה את השם הזה. רביעיית מיתרים, אנחנו בדרך כלל מדברים על ההרכב הקאמרי הנפוץ ביותר, הוא שני כינורות, ויולה וצ'לו, והיידן בעצם, כאמור, היה זה שהביא בעצם את ההרכב הזה, את הז'אנר הזה, את הז'אנר בתוך המוזיקה הקאמרית, אל המרכז. באופן, זה היה מעט מקרה, כן? יד הגורל. היידן חי ועבד אצל הברון קארל פון יוזף אדלר פון פירנברג, באחוזה שלא ששכנה בערך 80 קילומטרים מווינה, והנגנים היו שני כנרים, ויולן וצ'לן. אני אקריא לכם איזשהו מתוך הביוגרפיה המוקדמת של היידן על רביעיות המיתרים. הנסיבות הבאות, האקראיות לחלוטין, הניעו אותו לנסות את מזלו בחיבור רביעיות מיתרים. ברון בשם פירנברג החזיק באחוזה בווין צירל, מרחק תחנות אחדות מבינה, ומדי פעם היה מזמין את הקומר שלו, את המנהל שלו, היידן, ואת אלברכצברגר, אחיו של הקונטרפונקטיסט הנודע יוהן גיאורג אלברכצברגר, לנגן עמו להנאתם. פירנברג ביקש מהיידן לחבר משהו, שארבעת החובבים הללו יוכלו לנגן. היידן, שהיה אז בן 18, נענה לאתגר ויצר את הרביעייה הראשונה שלו. השבחים שזכתה להם מיד עם הופעתה עודדו את מחברה להלחין עוד יצירות במתכונת זו. היידן כתב לא פחות מ-68 רביעיות מיתרים, פעם חשבו שהמספר הזה עומד על 83, אבל מתוכו נופו כל מיני עיבודים שנעשו ליצירות קודמות, וגם עבודות שלא היה ברור לחלוטין שהוא זה שכתב אותן. הן ממוספרות בקטלוג שנערך על ידי אנטוני ון הובוקן, שכתב את הקטלוג לעבודות האלה, והן מחולקות ממספרי אופוסים. מה שאנחנו הזנו לו זה עתה, זה הפרק הראשון, מתוך האופוס 33, מספר 3, שאת הפרקים הבאים אנחנו נשמע כעת ללא הפרעה. בואו נאזין. Thank you.
רדיו בינתחומי 106.2 FM.
כך הסתיימה לה רביעת המיתרים בדו מז'ור אופוס 33 השלישית שנקראת הציפור, ואנחנו עוברים מיד לרביעת המיתרים בפה מינור אופוס 20. אנחנו נאזין לרביעת המיתרים מספר 5. כמה מילים בעצם על על האופוס 20 הזה. בעצם כאן יש לנו, נקרא לזה, אולי זו בעצם אבן הראשה. האופוס 20, שזה מחזור של 6 רביעיות מיתרים, היידן במידה רבה זכה לכינוי האבא של רביעיות המיתרים, הודות למחזור הזה, האופוס 20. מחזור שנכתב בשנת 1772, היידן חי באותה תקופה בעולמו היה מתוח, הוא חי בלא מעט לחצים, ואז גם באו לו כל מיני, נקרא לזה, רעיונות שהושפעו מההתפתחויות הפילוסופיות והפוליטיות שסחפו את אירופה, נקרא לזה, הדתיות שדואכת, הרציונליזם שעולה, האידיאליזם הגרמני. והרביעה מספר 5 בפה מינור, דבר ראשון זה פה מינור, סולם מאוד כהה, עמוק וטעון רגשית. ואולי גם זו הסיבה שאני בחרתי את היצירה הזו. הפרק הראשון, יש שם מלודיה יפהפיה בלתי נשכחת, האלגרו מודרטו של הכינור, ואתם תשפטו בעצמכם. Thank you.
Thank you.
איזה סיום יש לה בכלל, הפרק הזה הוא לדעתי אחד היפים של היידן. אם שמתם לב, תפקיד הקונצ'רטנטה, התפקיד הסולני יותר, לאורך כל הפרק לוקח הכינור הראשון, אבל גם הכלים האחרים יש להם תפקידים חשובים ועצמאיים, זאת אומרת, הם לא רק מלווים, ובכלל המבנה כאן, אין איזשהו מבנה של התחלה, אמצע וסוף, אין לנו כאן קדנצה, אלא כל אחת מהפרזות בעצם ברגע שהאחת מסתיימת, הסיום של האחת הוא בעצם התחלת הפרזה השנייה, העוקבת, הבא אחריו, ובאיזשהו אופן אפשר, אנחנו צריכים לזכור גם שבעצם היידן כאן חוקר במידה רבה את האפשרויות. הז'אנר הזה של רביעת המיתרים הוא חדש, לא ברור מהן האפשרויות הצליליות, המרקם. היידן מנסה, היידן היה מוזיקאי חוקר, והוא מנסה לראות, למשל, מה בעצם הפה מינור הזה כאן יכול להעניק לנו. איזו תחושה, איזה טווח של תחושות. כמו שאתם תראו, המינואט, שהוא ממש לא מינואטי או ריקודי במובן שבו אנחנו רגילים לחשוב על מינואט, גם כאן היידן נע בין פה מינור לפה מז'ור בחטיבת הטריו, ועדיין כאן הוא עדיין חוקר ויושב על, 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 על האווירה האפלה הזו של הסולם המיוחד, הפה מינור.
Thank you.
הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM.
חדר חזרות, מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית. עם אלעד אוזן.
סיום אדיר, איזה סיום אדיר, הפרק האחרון, הפינאלי מהרביעיית המיתרים בפאמינור אופוס 20 מספר 5. כאן היידן בעצם כותב פוגה אדירה בעצם, ואם אתם שמתם לב, יש כאן גם חילופי תפקידים בין הכינור הראשי אל הצ'לו, נפילות של המתח, ואז עלייה כשהצ'לו מנגן ביחד עם הכינור הראשון את הנושא במבנה של קנון. כמעט הגענו לסיומה של התוכנית. הפרק האחרון שאנחנו נשמע הוא מתוך רביעיית המיתרים אופוס 76 מספר 5, והרביעייה הזו זכתה לכינוי לארגו. לארגו בגלל הפרק השני, שהוא גם הבולט והארוך, נותן בעצם נתן את השם לרביעייה הזאת. מחזור גם כאן של 6 רביעיות מיתרים, רביעיות יחסית מאוחרות, שאיידן כותב אותן בין 1796 ל-1797. לארגו.